יום חמישי, פרשס ויחי. שלום לכם ידידיי, אנחנו מתחילים עם דברים של הרב רפאל ברלזון שפרסמו ביתד נאמן. הוא מספר פה על, על קהילת אופקים, עוד לפני שהיה שם הגאון רב שמשון פינקוס רב בקהילה. הוא התגורר בעיירה כאברך, שימש בישיבת אופקים משגיח, וכמישהו. העיירה הייתה אז רחוקה ממרכזי התורה, והנסיעה למקום לא הייתה נוחה כמו שהיום. שכבר הגיעו לעיירה, כי אז מה שהיה זה חול, חול לבן, קילומטרים של אדמה מדברית הקיפו את כל האזור. רב שמשון פינקוס, אגב התורה בין כותלי הישיבה, יחד עם קבוצה קטנה של בחורים ואברכים צעירים מפוניבז' שהסתובבו בישיבה להדיר את ההצלחה שלה, שבאמת הלכה והתפתחה באותם ימים, בזכות המסירות של ראשיה. אני מספר בעל המייסה שליטה, שכיום הוא אחד מחשובי המשגיחים בארץ הקודש, שבאותו קיץ הגיע לישיבה, לישיבה באופקים, תלמיד מחוץ לארץ, שהיה רחוק מההווי של תורה. הוא ניסה להיקלט בין כותלי הישיבה. ערב שבת שאחרי שבועס, הישיבה כמעט התרוקנה מתלמידים שנסעו הביתה לשבת. באותו יום שישי אחרי צהריים, הוא מספר שהוא ישב ולמד ובצפרת לשרק. בחורים, כמה ספסלים מאחורה. ישב רב שמשון ולמד באגב התורה, לבדו, בשקידה מדהימה. והנה נכנס להיכל אותו בחור תושב חוץ לארץ, התקרב אליי. אני לא זוכר מה הוא רצה בדיוק, מה הציק לו באותו זמן, אבל הוא שאל התעניין והוא מספר אותו אברך שהוא השתדל להקשיב לו באורך רוח. במהלך הדברים הזה בחור הזכיר את השם של ההר הכי גבוה בעולם, האברסט. הוא אמר, אם מישהו מטפס על האברסט, אז אני לתומי שאלתי אותו, מה זה אברסט? לא ידעתי בכלל מה ההר, מה השם שלו. אז אותו בחור פתח זוג עיניים טמאות, וזלזול. בחור כמוך לא יודע מה זה אברסט. חסר לך הידיעה פשוטה כל כך. והוא נעמד על מקומו, הביט עליי בהלם, שאני לא יודע כזה דבר. עד שאני חושב מה לענות לו, רב שמשון פינקוס וחושים אחדים כבר ניתר ממקומו. נמד מאחור לידינו, כאילו נדחק לתוך השיחה בינינו. הניח יד על הסטנדר ושאל בנעימות, סליחה רגע, אפשר לשאול אותך משהו בבקשה? הוא פונה לאותו בחור. אולי אתה יודע אם יש פיגול בחצי מטר או אין פיגול בחצי מטר? הבחור הסתכל עליו כמו קטר נגע בבני אודום, בקושי הוא ידע לחזור על המשפט, בטח לא להסביר אותו, הוא לא ידע מה זה. ועד רב שמשון פסע אחורה, שיח חדה בהלם. מה? הקול שלו ידד ככה בין הספסלים הרכים שהיה בסמדרש. בחור בגילך לא יודע על המושג של מפגל וחצי מטיר. סוגיה מפורשת, בזבוחי, מנוחת. נער כמוך, עדיין חסר לו כזאת ידיעה. מין חסולת ולבוין השפיגל רק באחד מהם. הוא שפיגל בשני הלחם של שבועס. חג שהיה אתמול. פיגול בחצי מטיר, לא, בחור לא יודע מה זה. סיים וחזר למקום שלו. בוודאי הייתה לרבשים של מטרה ברורה, למנוע מבין תואר מובק את החלישות הדת מול העולם הרחב, הערים הגבוהים. הם אמרו לנו מה חשוב לדעת ומה לא, המושגים שלנו גבוהים הרבה יותר מהר האברס, ומהמושגים שלהם שקועים עמוק יותר עם רבו. ואנחנו ממשיכים עם דברים נפלאים מכתבי הגרי של לובס, אחד מתפעלים בית הכנסת דברי שיר בבני ברק, שקוראים לו רבי רוחם פישל פפר, זכר צדיק לברכה. פונה לרב הגאון, רבי יוסף ישראל זלזצל, שהחתן און הגיר של יושי, בבקשה, יש לך אחיין גביר אדיר, בן למשפחת רייכמן, שרוצה עד מאוד לזכות ללמוד עם הרב אל יושי פעם החודש, והוא מבקש שייסע איתו לירושלים כדי לדבר על זה איתו. הרב ישראל בן שהכיר טוב טוב את הסדר יום של הרב אלושיב שעמוס עד ליפה אמר לא נראה לו, לא נראה לו שזה ילך, לא נראה לו שהוא יסכים. מיותר לישר בשביל זה. אבל אמר לו שבימי חול המיוד הוא בן קום משתדל מאוד להגיע לביקור, אז הוא יכול לקרוא לו ואם כנסו ביחד. ואכן באחד ימי חול המיוד נכנס לבית חמיב וצרף את הבקשה. ומיד הוא הוסיף שהלימוד כל כך יקר, שהוא מוכן לשלם על זה בצ'ק מזומן, של כמה וכמה מיליוני דולרים שבעזרתו רבנו יוכל לחתן את כל הנכדים. רבנו התייחס אליו בכבוד, אבל אפילו התלבטות קלה לא נרשמה על הפנים שלו. הוא ענה מיד שהוא לא מסכים, כי חברות כזאת הפרעה לו בסדר הלימוד שלו. הוא שאל בתמיהה, וכן נראה לך שבעבור כמה מיליוני דולרים שווה לשנות זמן מועד בסדרי הלימוד. הישגים, ויחס של גדול הדור לכזאת בקשה. ואנחנו ממשיכים עניון הדיומה, שים חומש בראשיס. נהגו לעמוד בפסוק האחרון של סיום הספר, ורצוי שהקורא יעצור קצת לפני הפסוק האחרון מהרע שנגרם זה שכל הקהל קמים, מזיזים את הסדים, כיסאות, וגם לא, וגם טרודים ולא ישמעו אותו. נהגו להכריז ולמר למסיים מקרוא את התורה בסוף כל ספר, מחמרי שלכם שתר החזק, ומופעת גם ביור הגרוע, זה עושה בקיבה הגר, לפי דברי הרמון ומסכת פס. יש כאלה שאומרים שלוש פעמים חזק חזק, שלוש פעמים חזק, שזה בגמירת רע מוישה, מנהג שלנו לומר פעמיים חזק ופעם שלישי מישחזק. כלומר, מה הפירוש? חזק חזק לעולה לתורה ונתחזק גם הציבור. על שם הפסוק חזק חזק ונתחזק בעד עמנו ובעד הרי אלוקינו. זה כתוב בשמואל. הסיבה שאומרים חזק, כי סמכו את זה על הפסוק ביהושע. בנו ביהושע, ליום יש ספר יותר זה מפיחו. חזק ואימת. והמדרש אומר שם על הפסוק, שכשהוא סיים את התורה, אמר לו קדוש ברוך הוא, חזק יהושע ואימת יהושע. עכשיו יש עוד כמה טעמים, כמו בסיום הסכת, שאומרים מדרן על האוך, שטעמים שאומרים את זה, כמו שבסיום הסכת אומרים, אדרן שלא נשכח, זה אותו דבר כאן. עוד טעם, בגלל שהתורה מתש את תוכו של אדם, טעם נוסף שהמשנה אומרת שתורה צריכה חיזוק. אבל העולה לתורה, הוא לא יגיד חזק לפני הברכה, בגלל ההפסק, זה נקרא למרוכת. וככה מובא גם באורס רבינו, אז מובא שהסטפלר, כן היה, שהסטייפלר כן היה אומר, כן היה אומר את זה, גם מי שעולה לתורה, ורב חיים קניבסקי הסביר שבברכה האחרונה לא יהיה נפסק כמו הברכה שלפניה, כי אין עבר לעשיוסם. אם הבעל קוירה הוא בעצמו עולה שבי אחרון, והרי הוא מכריז חזק אחרי הקהל, אז יש כאלה שרצו לומר שגם כאן הוא אמר, אפילו שהעולה לא אומר בגלל הפסק, אבל מכל מקום, כמובן שבדיעבד זה לא נחשב להפסק, אז אם כן, זה לא ראוי לבטל את המילה, כשבעל קורא מכריז אחרי הקהל, חזק חזק ומתחזק. אבל בשוט ריבו בספריים, הוא צדד שם שבעל קורא לא יגיד, אלא מישהו אחר יחזור בשבילו ויאמר חזק. גם אלו שלא נהגים לעמוד בכל קדיש, בקדיש הזה שאחרי קריאת התורה, כיוון שכבר נעמדו, לאמירה של חזק נשארו בעמידה, באמירת החצי קדיש כדין, קדיש שתופצו בעמידה. ואנחנו זה דברים נפלאים מהגיליון מאור השבת שהתפרסם לפני כמה שנים. ואנחנו ממשיכים עם הפרשת השבוע, זבולו לכוי פיומי מישקוי. לכוי פיומי מישקוי. יש פה דברים נפלאים על הגאון רב חיים קרויזר זצ"ל והעסקי הצדקה שלו. קטעים מתוך הספר מיין חיים. רב חיים קרויזר היה נוי דוירש נוי מקיים. כל זוכריו מעידים שהוא היה עוסק בצדקה, נמנע מלבזבז ואפילו דולר מיותר לצרכים האישיים שלו. ראה תורח, הוא לא הרשה לעצמו שום נוחיות, שום דבר שלא צריך ממש. הוא אף לא לקח מונית, העדיף לנסוע ברכבת, ארצות הברית ברכבת תחתית, בארץ ישראל באוטובוסים וכדומה. לא אחת היו פוגשים אותו בתחנת רכבת בבריסל, צריכים מזוודות. הוא גם לא מסכים שיעזרו לו רק אחרי הפצרות מרובות. סיפר אברך שזכה לשמש אותו בסוף ימר שפעם קרה והביאו לרבנו תרופה מסוימת, ולרבנו יודע שהמחיר שלה היה מאוד יקר, 3,000 פרנקים בלגים, סביבות $100. הוא הצטער מאוד, לא הפסיק להתלונן, שהוציאו כל כך הרבה כסף לצרכים האישיים שלו. אברך היה נבוך, לא ידע איך לצאת מהסבך, פשוט לא הגיב. היה בטוח שלרבנו מעיקר ההוצאה עקב מחסור במזומנים. לא עוברת חצי שעה, ואיזה אני, בן טובים, דופק על הדלת. ומבקש משהו, כנראה שהמצב שלו נגע ליבו של רבינו, ככה מיד בלי לחשוב פעמיים, הוא מוציא סכום של $500, ומושיט לו את הנדבה. לפני רגע הוא הצטער על $100, הוא חשב שאין לה, אבל לא, היה לו עליו מספיק. היה לו חדר פרטי, למעלה בקהילה, שהיה סגור ומסוגר על מנעול ובריח. כיום הוא משמש לחדר הפרטי של המורה, באס ושליטה. הרחיבו אותו, צריפו עוד חדר, שם הרב מקבל קהל. לאף אחד לא הייתה שם ברסת רגל, חוץ מלמנקה, וגם אז, חוץ למנקה, וגם אז רבינו לא השאיר אותה לבד, אלא שב ולמד, כמובן, זה פתוחה. שנים רבות, חדר הזה שימש את הרב באופן פרטי, אף אחד לא היה מושג לשם הרב משתמש בחדר הזה. באופן טבעי זה עורר כל מיני התלחשויות, התבודדות, אולי למד קבולה, ממש חידה עד שיום אחד התגלה, מה התגלה? היה לרב קשר הדוק עם איזה תעשיין, אחד התעשיינים הגדולים בבלגיה, שהיה לו בתחרושת, והבקויזו הצליח לשכנע אותו של כל הסחורה הפגומה שיוצאת מהקווי ייצור, אז הוא נותן את זה לרבנו למטרות צדקה. הרב היו מזוודות ענקיות והם שכנו שם בחדר. מדי תקופה היה נוסע, לוקח את כל הסחורה, ממש בגופו, לא נתן בשום אופן שיעזרו לו. איזה יהודי אחד סיפר שהוא פגש את המחסמת רכבת, אפילו מונית הוא לא לקח. שיהיה את עצמו לעזור לסחור את המזוודה, הרב סירב בתוקף, הוא לא גילה מה יש במזוודות. והסחורה הגיעה לחדר העלום, החדר המסתורי. שם רבינו מיין את הסחורה, רז אותה. כל מכנס ומכנס, חבילה נפרדת. הלך לדור, שלח אותם לרוסיה. סכום שהתקבל תמורת כל מכנס, הספיק לי מחייה במשך כחודש שמים. היה אומר הרב כזה, כשמטרים יודעים לי צדקה, אני לא מסתכל על הפנים שלו, לא על המטבע. כי אני לא רואה מטבע, אני רואה רק מה יש חסד. אני עמיד מול פניי את מי שנצרח, שבעבורה אני התרמתי, ואין לי כל כוונה אחרת מלבד אותו רצון, להקל מעל האבן את המסכנות שלו ואת המצב שלו. רבינו הסמיך את הדברים האלה, את הגמורה, כיצד מרד בנפלא, קלו. אז בשם היום נראים קלו כמו אישי, בסינורים קלו נו וחסודו. והגמורה שמביאה את שאלמרו על רבי זה ברבי לוי, שהיה נוטל בת של הדס, הוא רקד לפני הקלה ואומר, קלו נו וחסודו. רב אחר, רב אחר היה מרקיד אותה על הכתפיים שלו. הוא אומר, זה דומה לקשור הזה, כמו בשבילו חתיכת קרש. מזה למדתי, אמר הרב קרויזביץ', שכשעשים חסד, אין שום עניין, אין שום עניין להסתכל בו. מלבד טובת הנזקק, וכך אני נוהג כשאני מטרים את צדקה. מביאים פה איזו דוגמה, סיפר איזה אחד, שלפני הרבה שנים, פגש חמיב את רבנו בירושלים, כמובן שהוא מיד נתן לו הרגשה טובה ונעימה, הרב קרויזביץ', נראה לו אותות ושמחה, אחרי החלפת דברי נימוסים שגרתיים, אז הוא שואל אותו, מה אתה עושה בירושלים? אז חמי סיפר לרבנו, ככה ממשיך ומספר אותו יהודי, שהוא הגיע להשלים פה עסקה בניחס דלניידה, כיוון שהוא שמע מהחברים שלו, הסוחרים, שהשקיעו כספים בארץ ישראל, שהשקיעו כספים בארץ ישראל, שהם רכשו יחידות דיור וכדומה, אז הוא חשב גם, להצטרף ליוזמה הזאת, והוא האמין שחוץ מהפן האידיאולוגי, שיש עניין גם להשקיע בארץ ישראל, אז הוא גם מאמין שההשקעה כדאית גם מבחינה מסחרית, ובוודאי עוד תניב פירות נעים ומשובחים בעזרת השם. הוא אמר לו, אני אלך לרכוש יחידת דיור בסכום של $100,000, בתקופה הזו הסכום מכובד, וציפה על הרווחים, ככה הוא ניתף מידע ופרטים לרבינו. הרב קרויזביץ האזין לו ברוב קשב, ואז אומר לגביר, אני מציע לך עסקת חיים שאני ערב שהרווח הוא מובטח בלי שום סיכון. אותו אחד מאוד התפלא, מה כבר רבין יכול להוציא לסוחר ממולח כמוני. אבל מיד הוא אמר לו, אני בונה משולה חדשה בירושלים, והסביר לו בלי שום טיוח, ישר ניגש לעניין, הסביר לו את כל זה לזכות להיות שותף במפעל החדש. וככה, בביטחון העצמי שיפין בכל שותף את רבין, הוא מציע לו ללא כחלוס רק להשקיע את $100,000 בבניין שהוא הולך להקים. וכאן התרחש הנס, הוא אומר, השוור שלי לא התווכח, ומיד יתר על ההשקעות וישליש לידי רבנו את הסכום במלואו, וככה הוא נעשה שותף פעיל באחד ממעשי הצדקה שלנו. ואנחנו ממשיכים מניון את דיומה לקראת ימי השבובים. גם זה דברים מתוך מאמר בגילוי מאור השבת. כתב האריז"ל בפירוש התורה שבימים שימים אלו מסוגלים לתקן עוונות יותר מכל השנה על המתנים, ולכן מתחיל מפרשת שמואל שאז התחיל השעבוד ונגמר בפרשת כסיקני עבדים. יש נוהגים בשנה מעוברת לקבוע תענית בכל יום חמישי מפרשת שבובים. השנה זה שבובים תת, כל לתרומת הצוות. הברכי יוסף, החידו, כותב שמנהג התניות האלה בכל השנים, אלא שבשנה מעוברת תקן יותר, כמו שכתב מערכות הצוות. אבל בוי שלמדו כותב שהטעם שמתחילים מפרשת שמות בגלל שכתוב אי נצעק את בני ישראל ואתה הולך ובשלחו. עד פרס השקולים, שעד משמיעים על השקולים לתת דקה, וזה במקום תענית. והגיעו נראות לסכת קריזוס, משנייס וגמורת, וספר מספרי ריין בימי השיבורים. בכתבי הסבא מקלם כתוב, נעים גורלכם כי נתקשרתי להתחזק בימים קדושים האלו, ואם כי אין ביכולתנו להתענות ולסגף כמקדם, אבל בלי ספק, כי צער הסבל והסיגוף, בקבישת הרצונות, יותר נשגב ויותר מועיל מצער מניעת האכילה. עוד הוא מביא פה שורה בשם האריז"ל להיזהר בימים הקדושים האלו מכעס וקפדנות ולכוון ברכת הנענים. מה טוב היה להנהיג בימים האלה לימוד ספר חסרן מהראש, הוא מובא בסידורים, ולחלק אותו לימים כמו שהרגיל הגאון בעל התוספות. בימים האלו צריך להיזהר בקפדיה מלדבר לשנורא, כי ברית הלשון חמור יותר, ככה מביא מגולים באריז"ל. בברכיוזים ובכפחיים כתוב, סיכון גדול בימים אלה לקדש את עצמו במותר לו. היסוד בשור שעבור את זה בפרומגודים ובספרומץ כתוב, צריך להיזהר בימים אלו משנורא, משיחה ותלה וצחוק. הפליוז והשבט מוסר מביא שחידושי תורה אינם תיקון גדול לכל עוון וכל חטאת ובפרט לעוון אמר, שתיקונו שיתרח במוחו לחדש חידושי תורה וזה לבנות מה שאמר, מה שערה. לסיום בעניין הזה הם מביאים פה אחד שאל את מור נגרח קנבסקי שליטה למי השבובים לנהוג בהנהגות מיוחדות בימים האלה. הוא שלח לעין במסנברורה שמדבר על זה בתף קוף סמך ווב סיף בייס הביור הלוכה ובתף ריש פייה במסנברורה סיף קוטן יוחד. אבל אמר גח קנבסקי, מי שיושב ולומד לא צריך שום דבר חוץ מתורה. עד כאן בעניין הזה, ואנחנו ממשיכים יהלומים מגדולי ישראל. ביטוי מפליא, אמר פעם מורן הרב שך זצל, לגאון הצדיק, רב מרדכי קרפמן, שהיה תמיד חוכם מופלג והאיסור מגדול. הוא אמר, אני לא מאחל איסורים לאף אחד, אבל אני מקנה בבעל איסורים. והסיפור, הוא מספר שבליל שבת קודש, שהוא עבר פעם סמוך לבית של הגאון רבי שמעון דוב סולובייצ'יק, שליט הראש של הסבריסק, והיה בעיצומו של שיעור חומש, שני חבר תלמידים, שמע שהוא תיאר ברצת ובמוירו, דברי הרי שסחוך מעלני שכר ועונש שפגענה. סמרנו שערות ראש לקרוא אותם, כן, אפשר לראות בהרחבה, בשער העיר, פרק קוד ג', הוא אמר, בוודאי שאף אחד לא מחפש איסורים, אבל מי ששם זימה לו כבר איסורים, כי ישמח בהם, כי כל התורים שלנו הרי שזכוך בהם, רק למי שלא עבר כאן איסורים. הוא מביא סיפור נפלא, שסיפר הגאון רב זונדל שטרן, שהיה רב משיבת קמיניץ. לפני 20 שנה נפטר בירושלים יהודי צדיק בשם רב שמעון קלפוס. קלפוס, שהיה מוכר כבעל צדוקה, כידי חוכמת הנסתר. הוא למד חברותה, אם יבדל לחיים, הגאון רב מרדכי אהרן שיינברגר שליטה. מגדולי גייני ירושלים, אחרי השיבה הבאה לחברוסי רב מרדכי אהרן ואמר לו, אני לא יכול לתאר לך מה קורה למעלה, אבל דבר אחד אני יכול להגיד לך, מה שאמרו חז"ל, עליונים למטה ותחתונים למעלה, מדויק להפליא. אז רב מרדכי התעניין, איפה אתה נמצא שם למעלה? אז הוא אמר לו, פתחו לי את כל השערים בגלל שהייתי כל ימי בעל איסורים, קיבלתי אותם בעבר, ולכן, וגם בגלל שהייתי גבאי צדוקה. עמד עם מישור עם רבה, הגאון הצדיק רבה השכטר שליטה, ספר על רבו, הגאון רב חיים גרינמן, מגדולי עתירי התורה, מחשבי תלמידי החזון איש, כשהוא סבל באחרית ימיו ביסורים נוראים משברת הצלעות, אז הוא אמר, בן של עולם, הרי רק אתה יודע עד כמה שזה כואב לי. הרי כמה שכואב לי ואני מתייסר לך זה כואב פי כמה וכמה. אם העונה הכי מצורו כתוב. אז למה אתה מייסר אותי, רבן של עולם? כי אתה רוצה שאני אגיע בצורה מזוכחת, לתאורה יותר למעלה. אם כך, תודה רבה לך שמזבורך, שאתה סובל כביכול עבורי ורק כדי לזכך אותי. את הסיבה שהאיסורים באו עליו, סיפר אחיו, הגאון רב מאיר גרנימן, אחרי הפטירה שלו, שבאיסור חג פסח תשס"ט, שיצא לנחם את בני הגאון רבי יהודה שפירא, הראש קורא לחזון איש, אז הוא מבקש לקבל איסורים מן השמיים. וכבר למחרת הוא נפל ארצה והשתמרו כל העצמות שלו. ולימים הוא התבטא שהנפילה הייתה בהרגישה שבא מלאך מהשמיים והפיל אותה ארצה. ומאז הוא סבל איסורים נוראים עד היום האחרון, ורבים מהם לא נודעו ונשארו בהסתורת. כל זה מגמרד המוגבלות שלו שהיה צריך להיות בישיבה כל יד בלי אפשרות לזוז. הוא הגדיר דרך את עצמו, דשיב אז בייסר אסורים 6 שנים מרצופות. אבל במשך כל הזמן הזה, הוא שיך בלימוד שלו עם תלמידים ברציפות, מבחינת אודום קיומוס באוהל, אפילו משס מיסה. אז יחד עם זה הוא נהג בזהירות בפלגה, בדקדוק המצוות. בתורך ובצער הגדול שלא שמענו כדוגמה סוי. הוא היה מבקש תמיד לסבול את כל האיסורים באבו, בעולם הזה, כדי להגיע, להגיע בטהרה לעולם הבא. ואנחנו ממשיכים עם השו"ת היומי. השאלה היא כזאת, קיים אלון שמצווה לקיים דברי האמת, גמורה, שולחן ערוך. וכתוב גם שהמקור הזה הוא בפסוק, המקור הזה הוא מהפסוק ויעש, ויעשו לו בונו כאשר ציוון. שבניו של יעקב עשו כל מה שאבא שלהם ציווה אותם. קיים אלון גם שמישהו אומר שלא יספידו אותו, אז שומעים לו. אז יש לחקור על בן אדם גדול שציווה לפני אותו שלא יספידו, האם יש צד להקל שלא לשמוע בקולו. אז התשובה היא, שפשוט בסיינקב כתוב שגדול הדור מופלג בתורה שמת וציווה לא להספיד אותו. מי שמקל ורוצה להספיד יכול. וככה גם הוא בא פשוט תשובה מאבו. שהוא שמע ממהר"ל פישלס יצל, פישלס, שהוא ראה בין כתבי הקודש של, של אבא שלו, שהוא שמע בשם הנוידה ביהודה, שהספיד להגון על פני יהושע, ואמר שרבינו הגדול, יהושע ציווה לו להספיד אותו, אין שומעים לו בזה, כיוון שהוא ראה בו של כל בני הגויילה. ולהלוך הכתב בגילון מרשו, שמי, כן, של רב שלמה איגר, שהיום זה היה היורצייט שלו, אתמול, סליחה, שמי שמספיד אדם גדול לא הפסיד, אף על פי שהוא צווה שלא להספיד אותו, וכך גם פסק ברוך השולחון. לכן ראינו מה הסירה בפטירתו של מורון, ראש הישיבה הגריל שתיים הזה, אצל שצווה לא להספיד אותו, מורון אברך קינרסקי צווה שיספידו אותו כמה שיותר. ויעש לא בבעבר אל שיב הסיומים, פעם כשיצא מעון הרב שטיימז אצל מלחום אבלים אצל משפחה של נפטר דגול, הוא פנה למלווים בשאלה אם הם ראו אותם היססות או בבית האבל. טוב, הם לא ראו, תמו מה ש... תמו מזה. אז אם הוא ענה להם שהוא ראה, הוא הסביר שידעו עם דברי הפסוק בשבח ההליכה לבית האבל. טוב ללכת אל בית האבל, ללכת אל בית המשתה, באשר הוא סוף כל האדם וחי תן לי בו, ככה כתוב בקהלת. מה רואים מהפסוק הזה? שעיקר המעלה של ללכת לבית האבל, זה שהחי תן לבו. והוא אומר, והנה, ישבנו לבית יסוע עובד, והאבלים והמנחמים דיברו בשבח, בשבח מעשיו הדברים של הנפטר, שבסיום של הדברים, היה מי שאוסיף את המשפט השלמה, שעקר וביטל את כל ההתעוררות. וזה היה מי שסותן בהתגלמותו. אז המלווים שניסו להיזכר איזה משפט נוראי, אמרו שם, לא הצליחו. ניסו להיזכר, אם עמד שם איזה אחד מבני התורה שהיה שם, שהוא לא שומר תורה מצוות, שהוא לא אמר איזה משהו, לא הצליחו. טוב, אז שאלו את רבינו אחרי זה, על איזה משפט יצא הקצף, שלא הרגישו. אז הוא אמר להם, שבסוף כל דברי השבח הנפטר, דפו אחד מהיושבים משפט נוראי. הוא אמר, כאילו מעלות, לא הדור שלנו, הנפטר לא השייך לדור שלנו. אתם מבינים מה המייסס אותם במשפט הקצר הזה? אין לנו מה ללמוד מהמייסים שלו, הוא לא מחייב אותנו כלום. כי ההנהגות האלה שייכים רק לדורות הקודמים, לא לנו. וככה בכמה תאיבות בודדות של מייסי סוטן מבטלים את כל ההתעוררות שמתעוררים בבייס האובל, עד שהחי כבר לא נותן לליבו ומאבד את טובת בייס האובל. ואנחנו משיכים דפיים בהלוכה. מה דין כתיבה בשבת ביד שמאל או באמצעות הפה? ציור. ציור ללא אותיות, האם זה איסור דאורייתא או מדרבנן? על כך ועוד נושאים מעניינים, נוכל לשמוע בשלוחה אחד, בשיעורים מפי הרבנים הגאונים ולרוות נחת. כדרכנו, נלמד גם אנחנו את עניין דפיים בהלוכה. איסור מלאכת הקויסר הוא רק כתיבה ביד ימין, כתיבה בשמאל לא כדרך כתיבה, ואסורה רק מדרבנן. כך גם כל כתיבה בשינוי, אסורה רק מדרבנן, למשל אם הוא מחזיק את העט בין האצבעות שהחוד פונה כלפי גב היד, או שתופס את העט באמצעות המרפק או הפה. יותר יד שדרך יכתוב בשמאל, אז זה יהפוך, אם מדורץ יהיה אסור לו בשמאל, בימין מדרבנן. כך גם מי שהייתה הדרך שלו יכתוב בימין, אבל היא נקטעה לו עלינו. ויתרגל לכתוב ביד שמאל, אז דינו כי יתר יד שכתובה בשמאל אסורה מדורייתא. מי ששולט בשתי ידיו, שבשתיהם הוא יכול לכתוב כתיבה רגילה, אז מדורייתא בשתיהם אסור לו. ציור או סרטוט תמונה הם תולדה של מלאכת הקויסר, ובהקשר לזה, דנים פוסקי זמננו, האם מותר לאדם להיכנס למקום שבו נקלטת תמונה על ידי מצלמה, מוקרנת על גבי מסך, שהרי בכניסה למקום הזה משתנה התמונה מוקרנת על המסך. לאט פסקים רבים אין בשינוי התמונה סוג כתב דורסי, כי זה לא דרך ציבה. או בגלל שזה כתב שלא מתקיים, כיוון שהתמונות מתחלפות בכל עת ומסיבות מפוצפות. כשאין דאטה עובר נתונה לצילום בכלל, יש מי שאומר שמותר לכתחיל לעבור שם, ויש הקלו רק בשעת הצורך, ויודגש שכל האמור מתייחס רק למצלמה שלא שומרת את התמונות. פאזל של ציור או אותיות שהחלקים שלו מתחברים אחד לשני, אסור לחבר אותם בשבת משום איסור מלאכת הקויסר. גם אם החלקים לא מתחברים אחד לשני, אבל הם נתונים במסגרת שמחזיקה אותם ביחד, אסור להניח אותם במסגרת. אבל אם החלקים לא מתחברים והם לא נתונים במסגרת, לדעת פוסקים רבים מותר להעמיד אותם אחד לצד השני בשבת, למרות שנוצר בזה ציור או מילים כתובות, ויש אוסרים גם באופן זה. אותיות שעשויות למגנטי, שאומרים שאסור להצמיד אותם למשטח מתכת בשבת ליצור מהם מילים, ושמעמיד אותם על בסיס אחד, וזה נחשב כחיבור של האותיות, ויש מי שיסתפק בדבר. עד כאן בניין דף רעים בהלוכה שנלמד היום. אתמול למדנו, איסור מלאכת הקויסר מדאורייתא הוא גם מכתיבת אות אחת, בכל שפה שהיא, בכל סוג כתב, ושאין חיוב קורבן חטאת ושוגג, כי היא מכתיבה עד שתי אותיות. ספר שחסרה בו אות אחת, אז מי שמשלים את האות הזאת ניתון ככותב שתי אותיות, כיוון שהואיל המעשה שלו להשלמת הספר, הריז בזה חשיבות של מלאכה. שתי אותיות שחייב עליהן חטוס, היינו אפילו אם כתב אותם בשני דפים נפרדים, בלבד שאפשר לקרוא אותם כאחת, כתיבת שתי אותיות זו מעל זו ולא במצביל, אז יש ספק אם יש בה חיוב חטוס. וכדרכנו נפליג מים אחורה, אני זוכר במה שלמדנו, אסור להשחיז בשבת סכין באמצעות משחזת תבן משום איסור תיקון כלי. ואיסור תיקון כלי נגזר מאיסור מלאכת מכה מתג בפטיש. משחזת של עץ, אין איסור של תיקון כלי כי זה דרך השחוזה. אבל אסור לעשות בזה בגלל שזה דומה לממחה. סכין שנטרפה על ידי תערובת של בשר וחול, והוא רוצה לחתוך באמצעותה מאחד שונן כמו לחם, שהדין הוא שצריך להדיח תחילת הסכין, אז אסור להדיח אותו בשבת, כי נדרש שקשוף חזק של הסכין, ולא שטיפה בעלמה, וממילא המייסה הזה הוא כמו תיקון כלי. ואנשים דם סיימת, הוא מתקן את הסכין ומוציא אותה מייסור נאטו. דף רעי מתלמוד דבלי, איזה קורבן אפשר להביא באלמום? ומה ההבדל בין עגלה לפרה? ומי סובר ששיעור עומד סוגמור? על כך ולא נושאים מעניינים, נלמד במסרת חולין, דף קוף ג' ובשלוחה 2 תוכלו לשמוע את השיעור בדפרמי תלמוד דבלי מפי הרבנים הגאונים בשפות שונות, בצורה ברורה, קולחת ומהירה ולרוות הרבה נחת. ואנחנו ממשיכים כי אין חוכמה חייבה של בובל. אך התרופים המיוחדים לאישי מיני החיים מדבר פה על מדבר פה החובס הלבובת משאר הבחינה פרקי על הבעלי חיים שטורפים, שיש להם כל מיני דברים מאוד חכמים, יש להם בגוף כל מיני דברים מיוחדים שעליהם דוד המלך אומר, כולם הלכו לסבירו, לא זה סך לא בייסר. יש פה דברים נפלאים מהספר סוד השמחה. אחד הדרכים לגלות בעלי חיים באמצעות חום הגוף שנפלט מהגוף שלהם. בשיטה הזאת משתמשים חלק מהנחשים שעל ידי קולטני חום הם מסוגלים לראות מכרסמים בחושך גמור. החום שנפלט מהבעל חיים מקרים לנחש תמונה כמעט מדויקת של עצם שינה מולה. והיות והיכולת הזו מאפשרת לראות בחושך גמור, אז באמת חלק מהנחשים פעילים יותר בלילה בחושך שמאפשר להם לזהות ביתר קלות יותר. והנחשים הנכנים ביכולת הזאת נכללים הנחשים משפחת החנקנים. יש להם בשני צידי הראש, בין העיניים למחיריים, שתי בליטות זהירות שהם איברים רגישים לחום. האיברים האלו, בדומה לעין, פועלים בשיטה שדומה למצלמה, אבל הם קולטים קרינה אינפרה אדומה, כלומר גלי חום ולא אור. הקור המתוח על הקרניים, הקרניים הזהירות האלו מכיל רשת של 7,000 קצות עצבים, שמגיבים על שינויים זהירים בחום ובונים מהם, פונים עם תמונת חום. המערכת היא כל כך רגישה, עד שהנחש, הנחש מבחין בשינוי, בשינוי טמפרטורה שהם לא עונים, בשינוי טמפרטורה שהוא לא עולה על 3 מאיות המעלה. הוא מסוגל להגיב על השינויים האלה בזמן בלתי יומן של 35 אלפיות השנייה. עוד שגבוהה עשרות תמונים מכל מכשיר מעשה ידי אדם. העמידה מהקרום הזה מועבר לאזור אחרי על הראייה, שם הוא נעותך באופן שדומה לניתוח האותות שמגיעים מהעיניים. יכולת ההפרדה של גלי האינפרה האדום נמוכה בהרבה מזו של העיניים, כך שתמונת החום שמתקבלת היא גסה למדי, אבל עדיין היא משיג מפורטת כדי לגלות כל יצור בעל דם חם שעובר בסביבה. לנחשי הפיתון ולציפונים יש גם חיישני חום בפה שלהם, הם עוזרים להם לכוון את ההקשה בדיוק קטלני לעבר הטרף. גם נחש האחסן שצד בעיקר בלילה, הוא מסתייע בחיישנים שכאלה כדי לצוד את הטרף שלו. יש בין הנחיר לבין העין גומה שמגלה קרינת חום, והיא כל כך רגישה שהיא מאפשרת לו להרגיש עלייה של 3 מאיות מעלה ולזהות בדיוק מאיזה כיוון מגיעה הקרינה. היכולת הזאת אפשרת לו לגלות בחשיכה מוחלטת אפילו סנאי קטן חסר תנועה במרחק של 0.5 מטר. הוא זוכל לקרקע לעבר הטרף בדממה מוחלטת כמעט. כשהוא מגיע לזוהר פגיעה אז הוא מסתער, הראש נורא קדימה במהירות של 3 מטר לשנייה. שתי שני הרס הענקיות מזריקות למסור הקורבן מנה גבישה של הרס קטלני במיוחד. עד כאן בעניין הזה. ואנחנו ממשיכים רבותיי לקראת סיום עם הדור הנפלא, חפץ עם החיים, חובץ חיים יומי. רבו ישראל, אתם מוזמנים, הרבה יותר מוזמנים, להצטרף אלינו ללימוד הימי בסבר חובץ חיים. הם אנחנו אוחזים בכלל A, C, F, A, בין חסר חילוס, שהחובץ חיים מעורר, שמות לשונה התאורה, כמה נועלו הרבה בני אדם, שהטבע שלהם תמיד לדרוש מחבריהם, מה דיבר פלוני אודתם? אפילו מידיעה של הדבר הזה, אין להם מסכימיני, עליה בו. ואם לא רוצים לגלות להם, הם לוחצים ומפצירים, נו, עד שאומרים להם. ואומר, ויש בדברים האלה גלי, ומקבלים את זה באמת גמור, ועלי זה נעשו סונים גמורים השם הלך. ומסביר חובץ חיים בחומרה של זה, שאפילו אם חבר של העם מספר את זה מעצמו, בלי שהוא ביקש, אפילו זה היה דבר, שאפילו אם זה היה דבר שנוגע לו לאבא, היה אסור לו להאמין לזה. אלא רק לחוש, ואם זה לא נוגע לאבא, אז אסורה אפילו השמיעה. אסורה אפילו השמיעה. על אחת כמה וכמה מהחובץ חיים, לעמוד על חברו, להפצירו, עד שיבוא, להפצירו, עד שיבוא ויגיד לו, עד שיבוא מספר לכלל סיפור חילוס, והשומע לסור קבול, אז הוא סור, הוא חייטה, הוא מפתי, חברו. הדברים אמורים לגבי הצד המפציר, נו, ומה יצא אותו חבר שנתון ללחץ ההפצרות? אז ביור מוסוף המצנין, מה שאנחנו צריכים כתב לאל, בכלל לב סביבכם. ולעניין מה להשיב אם שאול לו, מה דיבר פלוני עוד אותה, מה חופץ חיים, תלוי בזה. אם יש לו הצעה, הוא היה חופץ חיים. אם יש לו הצעה, להשיב באופן שלא ישר גל גמור, גם לא הרחילות, אז הוא יענה לו בכזה צורה ולא יוציא שקר, אבל אם הוא הבין שהוא לא יקבל, הוא אומר חפץ חיים מותר לומר שקר גמור מפני השלום. ואפילו שלכאורה עדיף שישתוק, הוא לא אמר אפילו מקצת שקר, אז בעלי בהר הוא אומר שאם הוא ישתוק כאן, אז שואל יבין, שלא נדיבר עליו, וזה יהיה אבק רחילוס, ולכן מותר לדבר שקר במקצת מפני השלום. ולסיום רבותיי, התחזקות יומית, היום זה היורצייט של הרב הקודש ומשלבי מפשבס. הוא היה אומר שכשעשר אור מקטרג על יהודי, הוא לא נחשב כל כך, כי הוא רק עד אחד. והרי התורה אומרת על בי שניים עדים יקום דבר. ולכן העשר אור ממתין עד שהוא מוצא עוד איזה מישהו שדבר ראש נורא עליו, ואז הוא מצרף אותו לקטרג עליו. זה אמרו זה פסוק, אל תראה שזה להיות חו עם ראשו. מה זה ראשו? עם העשר אור להיות עץ חמה. תודה רבותיי לזכור שכשמדברים על יהודי לשנור החל אליו, מוארים השמיים כיפרו ועל אותו יהודי שדברו עליו. השם יעזור שנזכה להישמר מכל חטא ואבון. ניפרד בברכת שירה ושלום, שאלה כולם המשך יום נפלא, ונרבה הצלחה בכל אשר נקנה, ברחמיות ובגשמיות ובכל תפסלה.